ערב טוב לכולם, חג שמח, ושכולכם בטוב ורואים את האור של חנוכה, ואם לא, אז נשתדל להראות לכם קצת אותו היום. אז אנחנו הגענו לאות י"ב בהקדמה לספר הזוהר, והנה נתבהר היטב דבר התיקון של הרצון לקבל המוטבע בנשמות מצד מחשבת הבריאה. כי הכין הבורא יתברך בשבילן בית מערכות הנ"ל, זה לעומת זה, שעל ידיהן עוברות הנשמות ומתחלקות לבית בחינות, גוף ונשמה, המתלבשים זה בזה. ועל ידי תורה ומצוות נמצאים בסופם, שהפכו צורת הרצון לקבל כמו צורת הרצון להשפיע. ואז יכולים לקבל כל הטוב שבמחשבת הבריאה, ויחד עם זה זוכים לדבקות חזקה בו יתברך, מפאת שזכו על ידי עבודה בתורה ומצוות להשוואת הצורה ליוצרה. שזה נבחן לגמר תיקון. ואז, כיוון שלא יהיה עוד שום צורך לסית רעך התמאה, היא תתבאר מן הארץ ויבולה יבולה המוות לנצח. אז בעצם, מה אנחנו מדברים? בעל הסולם הבא ונתנו פה סך הכל ב-14 אותיות של הקדמה לספר הזוהר, את המערך הכללי מאוד, שוב, הדברים פה מוסברים מאוד בכלליות, זה לא הלימוד העמוק של חומת הקבלה עם כל מבנה העולמות והשתלשלות הספירות, אבל על דרך עבודת השם אנחנו יכולים לראות פה מערך די מסודר שמסביר איך בעצם המציאות הרוחנית בנויה, שכל מטרתה היא לשרת את האדם. כי בסופו של דבר מתוך המציאות הרוחנית משתלשל בדרך סדר השתלשלות העולמות של אק והביה, אדם קדמון שזה המציאות הרוחנית הגבוהה ביותר, ואז הצילות בריאה יצירה עשייה, שהם גם מתפרטים לעשר ספירות, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על ההשתלשלות הזאת, יש לנו את האין סוף למעלה, שזה השגה הרוחנית הראשונה של הנבראים באלוקות, כי בו יתברך אין תפיסה ואין אחיזה, בעצמותו יתברך אין השגה לאחיזה. היכולת היחידה שלנו להשיג, עם מה שאנחנו קוראים מאורו יתברך. זאת אומרת, אנחנו מתופסים אותו מתוך המעשים שלו, ובלשון חזה זה נקרא, ממעשיך יקרנוך. מה זה ממעשיך יקרנוך? בעצם חז"ל התבוננו על המציאות. הראשון שעשה את זה זה כמובן אברהם אבינו עם הסיפור הידוע, שנמרוד רדף אותו והוא הוסתר במערה כבר מגיל קטן, הוא יצא מהמערה וראה את כולם עובדים, הרי היו 2,000 שנה של תור. אז הוא יצא והוא רואה את כולם עובדים עבודה זרה, חלק עוברים את השמש, חלק עוברים את הירח, חלק עובדים את האשרה, זה עבודת אלילים של עצים, והוא תוהב בדברים, והוא מבין שזה לא יכול להיות. הוא רואה שהשמש היא רק נמצאת ביום ולא נמצאת בלילה, ואז בלילה יוצא הירח, הלבנה וצבא הכוכבים, הוא רואה חלק עובדים אותם, אז הוא אומר שגם זה לא יכול להיות, כי אם זה מלוכה, אז היא צריכה להיות מלוכה על כל שעות היממה. ואז הוא הולך ורואה את אלה שמשתחווים לאשרה, לעץ, וגם זה הוא מבין שזה פסול. ואז הוא שואל, מי בעל הכוחות כולם? בסדר, אני מבין שיש כוח לשמש, ואני מבין שיש כוח ללבנה, ואני מבין שיש כוח לעולם הצומח ולעולם החי, אבל ברור שיש פה מציאות ששולטת על הכל. דרך אגב, סתם ככה הערת אגב קטנה, עבודת האלילים לא הייתה דבר מטופש. עבודת האלילים הייתה, עבודה זרה הייתה דבר שהשתרש המון המון שנים באנושות, וזה התחיל מדורות מאוד מאוד גבוהים. תחשבו שהדורות הראשונים תקשרו עם הבורא וחיו מאות שנים, ועד נוח בכלל הייתה מציאות אחרת לחלוטין בעולם, לא היה עונות השנה, לא היה, היו אנשים בעלי השגה שיכלו להשביע מלאכים, במדרשים כתוב שממש הם כביכול התחכמו עם הבורא איך לשנות את המציאות, אלא באופן כללי זה שכולם הכירו באלוקות, זה לא היה שאלה. לא היה אפיקורסים, כמו היום אדם אומר, יש אלוקים, אין אלוקים, זה הרבלים שאנחנו בכלל לא מתעסקים בהם. אלא ידעו שיש בורא לעולם, אלא מפאת גודלו אמרו, אנחנו כולם משמשים שלו, השמש משמשת אותו, הירח משמש אותו, כל צבא הצומח, כל העולם הצומח משמש אותו. אז אנחנו לא ראויים מפאת קטנותנו והפער האדיר שבינינו לבין האלוקות, לשמש אותו, אנחנו משמש את הסגן שלו, את השר שלו. אז חלק כביכול השתמשו בלבנה או בשמש, כביכול כי הם לא רואים לעבוד אותו דרך השמש נתפלל אל הבורא. אלא שעברו שנים ועברו דורות, והשמש הזאת כבר קיבלה איזשהו פסל ואיזשהו תמונה, וילדים שנולדו בדורות שאחרי זה כבר לא הבינו שהם צריכים לעבוד את הבורא דרך הדבר הזה, והתחילו לעבוד את השמש עצמה. והם נולדו לתוך המציאות הזאת, שחינכו אותם שהשמש היא הכוח השלט בעולם, והנה תראה עובדה אם אין שמש, אין צמחייה, אין צמחייה, אין עולם החי, אין עולם החי, אין אף אין שום דבר. אז ככה בעצם התחילה עבודת, ככה היצר שכנע את האנושות לעבוד עבודה זרה. זה לא הגיע מאיזו טיפשות מוחלטת, כי הרי ברור לכל אדם, גם הרדוד ביותר, שהעץ לא ברא אותו ושהעץ לא עושה אותו. הדבר הזה השתרש על ידי כוח הקליפה במשך המון המון שנים בתחילת האנושות, וכשאנחנו מסתכלים על כל המערכת הרוחנית, כמו שבעל הסולם מתאר אותה, אז הוא אומר לך, תשמע, יש את האדם, הוא מרכז הבריאה, בשבילו נבריאה כל הבריאה. לכן דרך אגב, מאוד חשוב לדעת שהתיקון הוא ברמת האדם. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה אנשים שפועלים, וכולם עושים את זה מטוב לב אמיתי ומרצון טוב, אבל פועלים לתקן את האדם מול דרגות אחרות. למשל, אתן לכם דוגמה. עכשיו, אנחנו חלילה לא פוסטים אף אחד, כולם צודקים. אבל רק נבין איפה התיקון האמיתי. לצורך העניין שאנשים שפועלים כנגד הדומם. כל המפלגות הירוקות בעולם, והעניין של האקולוגיה וכן הלאה. ושוב, הם צודקים. חייבים לדאוג לכדור הארץ, כי במפורש כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא הוליך את האדם בגן עדן ואמר לו, תראה מה בראתי, ראה, תיזהר שלא תחריב את עולמי. יש לאדם יכולת, כשותף כביכול במעשה הבריאה, להחריב את כדור הארץ. זו מציאות קיימת. צריך לדאוג לכדור הארץ ולשמור עליו. אבל התיקון הוא עדיין לא ברמת האדם דומם. וגם תיקח את זה ברמות החי. יש המון אנשים שהולכים לעמותות וארגונים של זכויות בעלי חיים ונגד התעללות בעלי חיים. כולם צודקים שתבינו, אסור מדאורייתא להתעלל בבעלי חיים. מה שקורה במשקים המתועשים ובכל הדברים האלה, זה דברים שהם באמת נגד התורה. אבל התיקון הוא עדיין לא בין האדם לדומם, וגם לא בין האדם לדרגת החי. התיקון הוא בין דרגת בין האדם לבין האדם. כי ברגע שהאדם אל האדם הוא חיה, אז איך תצפה שהוא יהיה אדם כלפי החיה? כלפי פרות בברפת. אם לאדם אני מתנהג כמו חיה, אז מה לי ולחמול על החיות? אם אל האדם אני מתנהג בצורה בזויה, מה לי ולהתעסק עם רמת, עם רמת הדומם, להתחיל לתאוג לאקולוגיה. זאת אומרת, ברגע שאתה תתקן את דרגת האדם, על איך שהוא מתנהג בין אדם לאדם, אז באופן טבעי, ברגע שפיתחת האדם מישון לדמה לעליון, אז הוא כבר ידעה גם לעולם החי וגם לכדור הארץ וגם להכל. זאת אומרת, צריך לראות את השורש. זה בדיוק אותו דבר כמו שאתה מטפל בעניין אהבת הזולת. אז נכון שאנחנו צריכים להיות אור לגויים, אבל אם אתה הולך ומלמד את הגויים קבלה וזה, לפני שאתה מלמד את העם היהודי, שפה יש לך עשרות אחוזים של גירושים ומלחמות ומפלגות כל כך רבות וכן הלאה, ואין פה אחדות ואין פה אהבת הזולת ואין פה שום דבר, נקרא לזה שבארץ ישראל, במדינת ישראל, עם ישראל לא פועל על פי שיטות התורה באמת, אז מה שייך והלכת ללמד איזה גויים? זאת אומרת, התיקון הוא קודם כל בין היהודים ליהודים, התיקון הוא קודם כל בדרגת האדם לאדם, אחרי שאתה מתקן את זה, כל השאר מתוקן באופן אוטומטי על ידי סדר ההשתלשלות, זאת אומרת, זה כמו אפקט דומינו כזה. סידרת את כולם בצורה מסוימת נכונה, כל מה שאתה צריך לתת את המכה הראשונה והכל כבר מתוקן. ברגע שאתה מתקן את היהודים, אז אין כבר בתור אלה שמתקשירים על כוח העליון, היחידים שמסוגלים, כי רק לנו יש תורם. זה עובדה יבשה. רק לעם ישראל יש את תורת השם שניתנה בהר סיני, עם התורה בעל פה שהתפתחה לאט לאט, שאחר כך זה התפתח למשנה וגמרה וכל הספרים האחרים, אבל הם מבארים את התורה שבעל פה, אז יש לנו כוח לתקשר עם האור האלוקי. זה כמו בניין של פירמידה, ברגע שהשפיץ, שזה היהודים, מקבלים את האור, אז הם שופכים אותו לאט לאט לכל הדרגות שמתחת, לכל אומות העולם. וכשכל האנושות מתוקנת כבר בתיקון הזה של אהבת אדם, אז יש מסוגלות כבר לתקן את כל שאר המציאות, ובאמת שלא נצטרך ככל הנראה, כי הבורא כבר יכול לתקן את הכל לבד. הוא לא צריך אותנו באמת. אז מה בעל הסולם בא ואומר לנו פה עכשיו באותיות ב'? תראו. המערכת בנויה לתועלת האדם. כדי שהאדם יוכל לקבל את השפע האלוקי, הוא צריך היה להיברות כחומר בריאה של רצון לקבל. וכל הרצון לקבל הזה, אנחנו קוראים גם בחינה ד', נסביר אחר כך למה, הוא בעצם מושתת במה שאנחנו קוראים ד' עולמות הביאה דתומה. הצילות בריאה יצירה עשייה של עולמות התומה. עכשיו, התיקון הנרצה על ידי התורה ומצוות, הוא לתקן את הרצון הזה שרצון לקבל, שמנתק אותי מהבורא כי הוא רצון להשפיע ואני רצון לקבל, כל קורס בר בשיעורים הקודמים, ואני לא יכול להיות משפיע מוחלט, אז אני צריך להיות מקבל על מנת להשפיע. אני עושה את זה על ידי תורה ומצוות, ואז אני מושך מהביע לעומד בקדושה את היכולת הזאת להשפעה, על ידי שאני מתרגל מגיל י"ג שנה ואילך את התורה ומצוות, ואז אני לומד על כל פעולה שאני עושה לקבל על מנת להשפיע. אוקיי? זאת אומרת, אני הכל, כל הפעולות שאני עושה במהלך היום, הם על מנת לעשות נחת רוח ליוצרי, כמובן שצריך לעבור את השלב, שאני צריך לעשות נחת רוח לאלוקות, לזולת ורק אז לאלוקות. למה חייבים לעשות להיות באהבת הזולת לפני שאנחנו באהבת השם, או ההתפתחות היא מקבילה? משום שבעל הסולם אומר שהשם הוא, אתם יודעים, כל רחום וחנון, ערך אפיים וחסד, נושא עוון, הוא לוקח את נושא את העוונות שלנו, שורה התחתונה, אנחנו לא רואים תגובה ישירה. אנחנו, זה לא שאדם עכשיו מחלל שבת וחוטף ברק לראש. זה לא שאדם עכשיו אוכל אוכל לא כשר ונחנק ומת. הקדוש ברוך הוא מעריך אפיים. אבל אם החבר זה לא עובד ככה, אם אני אתן לחבר סתירה, הוא ייתן לי סתירה חזרה. אם החבר יותר קל לעבוד, האינטראקציה עם הזולת היא יותר קלה לעבודה. ולכן הקומה הראשונה נקראת אהבת הזולת, שעל ידי חוקי התורה אני לומד להשפיע על הזולת, ואז אני בונה את המערך של הקומה השנייה שזה אהבת השם. בנוסף, יש לזה עוד הרבה השלכות, כי ככל שאני מתפתח רוחנית, אני גם מבין שהזולת הוא חלק מהשם. כל מה שזולתי, לא רק בני אדם, כל מה שזולתי, דומם, אחיות, הכל, הכל מופעל בכל רגע על ידי אלוקות. אז זאת אומרת, אם אני נגיד מייצר ונדליזם בחיי, סתם הולך בועט בכיסא, במה בעטתי? מי מחיית הכיסא ברגע זה? האלוקות. מבינים? לכן אדם שהוא כועס נקרא עובד עבודה זרה, כי הוא משתחווה לעצמו, לא נתנו לי, לא עשו לי, לא כיבדו אותי, אז הוא בועט בכיסא. ואם חלילה אני פוגע בבעל חיים, אוי ואבוי. כל הדינים שיש לנו ביהדות על התנהלות עם בעלי חיים הם מאוד מלאי חמלה. ואנחנו, אין לנו עניין חלילה לפגוע במשהו, ובוודאי שברמת האדם. כי בסופו של דבר, כל הדומם וכל הצומח וכל החי וכל מה שיש, כל הדרגות שהסברנו בעבר, יש לנו את העולם, את האלמוגים ועדני השדה וכל הדרגות ביניים של השין דלדים והמלאכים, וכל המציאות כולה מופעלת ומוחיה, מקבלת חיות בכל רגע על ידי אלוקות. אז אדם שעולה במדרגות הרוחניות בעצם לא רואה כלום פרט לאלוקות. הוא מדבר עם החבר ושואל אותו שאלה, אבל הוא מבין שהתשובה אפילו של החבר משתלשלת על ידי בורא העולם כדי שהוא ישמע משהו. ואדם שהוא לא נקי, שומע דברים אחרים. לכן יש הבנות הרבה פעמים בין אנשים. הוא אומר משהו אחד, הוא מבין משהו אחר. זה מה שקרה במגדל בבל. כתוב שאחד ביקש פטיש, והשני נתן פטיש, נתן לו את זה בראש. גם אם אתה לא מביא את השפה, למה שאתה עושה דבר כזה? ביקשת פטיש, הוא נתן משהו אחר, אתה לא הולך ונותן לו את זה בראש. זה לא עובד ככה. אלא זה לא שאתה סתם אי הבנה אחד אל השני. איזה הרצון לקבל כל כך גדל, שאי אפשר היה להיות חיבור. ודרך אגב זה משפיע על הכל. לצורך העניין, פעם הייתה יבשת אחת, יבשת בראשית. פעם היה עם אחד. בוא נגיד לו עם, אבל הייתה קבוצה אחת באנושות. עכשיו, מה שקרה שעם השנים, הרצון לקבל הפריד את כל הדרגות. אז האנשים במגדל בבל התפצלו לקבוצות, לאט לאט לשבטים, ואחר כך לעמים, ופיתחו שפות. והאדמה התפצלה, ממש, היה יבשת אחת יבשת בראשית, אם אנחנו יודעים את זה מדעית, לפי החולות שיש בקצוות של היבשות, רואים שהם התפרדו, שזה הייתה אותה יבשת. התפרדו למספר יבשות. זאת אומרת, ברגע שהאדם פועל נכון, אז הוא מתקן את כל המציאות. ברגע שהוא פועל לא נכון, הוא מפריד את כל המציאות, כולל, עד כדי כך, תבינו מה זה, שהיבשות על כדור הארץ מתפרדות, בגלל עבודה רוחנית לא נכונה שלי, כיהודי. תבינו מה השלכות, כל העניין שעשה מצווה אחת, כן, הכריע את כל העולם כולו לכף זכות, עשר עבירה אחת, והכריע את כל העולם לכף חובה, זה לא בדיחה. כמובן, בעל סולם מפרש, זה עניין מצוות אהבת הזולת וכן הלאה, אבל בסופו של יום, בסופו של יום, האחריות שמוטלת עלינו כיהודים, בדור עקבא דמשיחא, היא גדולה מאוד, היא גדולה מנשוא. יש לנו פה אחריות לתיקון העולם. אנחנו לא יושבים פה סתם עכשיו מול מצלמה ומשדרים ומדברים כי אנחנו חופשים את זה פרסום או כבוד. לא. יש לכל יהודי על הכתפיים אחריות לתיקון העולם. ואין לנו הרבה זמן, שתבינו. הזמן מאוד קצר. יש לך שיטה אלפי שני, 6,000 שנה, 2,000 שנה של תור, 2,000 שנה של תורה, ו-2,000 שנה של גאולה. אנחנו בסוף, בסוף, שנת 5,770, לא נשאר כלום. עכשיו, השנים האחרונות האלה, אתה רואה שהכל נהיה קיצוני, למה? כי כל הקדושה יורדת לעולם עכשיו. אז יורדים נשמות מאוד אגרסיביות, שטובעות תענוגים מאוד חזקים, אז הם ילכו לסמים, והם ילכו לחול, וישתוללו מפה, והרצונות שלהם לכסף בכלל לא קשורות למה שהם נמצאים. אנחנו מכירים בחורים ל-16 שרוצים מכוניות ששוות מיליונים, מה לך ולזה? מה לך ולזה בכלל? אתה ילד שגר פה באיזה מושב, מה לך ולכל הדמיונות האלה? אלא כל הרצון האנושי מתרכז באדם אחד על ידי האינטרנט והכל, והתסכול שנובע מהדבר הזה שלא מצליח להשיג, מוביל אותנו לדרוש משהו הרבה יותר גבוה, וזה האלוקות. זה כל היסוד של ירידת הדורות. זה לא ירידת הדורות שהדור יורד והוא פחות טוב, אלא הרצון לקבל שלו יותר אגרסיבי. ולכן ככל שאנחנו מתקדמים, אז בהקבלה לרצון לקבל האגרסיבי שיש לי בנפש, תראו מה קורה בעולם, זה פשוט לא נורמלי. אתה צריך לראות רבע שעה חדשות בשביל להבין כמה העולם משוגע. מה שקורה היום, דוגמה, שוב אנחנו לא סובלים פוליטיקה, לא מדברים פוליטיקה, אבל מה שקורה, מישהו הסביר לנו שמה שקורה בארץ, הוא מאורע וכן הלאה, הוא מבין דבר, שלא מצליחים להקים ממשלה, אפילו שבחרנו ממשלה ימין, 60%, לא יודע, 60 קולות, לא יודע כמה קולות, כביכול הם אמורים להצליח, לא מצליחים להקים ממשלה. זה הבנתי קורה בכל העולם, במדינות באירופה, בגרמניה, הדבר הזה שלא מצליחים להתחבר. לא מצליחים לשבת על שולחן אחד ולהגיד, בואו נסכים על משהו. עכשיו, למה זה קורה להם? דרך אגב, חשוב מאוד שתדעו, למה זה קורה לגויים? זה קורה לגויים בגלל שפה זה לא מתוקן. דיברנו מקודם על הפירמידה, ברגע שהיהודים לא מתוקנים, מקלקלים את כל שאר אומות העולם. ולכן יהודי בדור הזה, יש לו אחריות מאוד מאוד כבדה, לחיות את החיים בצורה נכונה, מתוך השקפה וראייה קבלית. עכשיו, אני יודע שהרבה אנשים יראו את השידור ויגידו מה לי ולקבלה, מה אני מקובל, מה אני בבסלי, מה אני לא יודע מה. תזבו אתכם מזה. קבלה זה סך הכל הפירוש הפנימי של התורה שמלמד את תיקון הלב, זה הכל. נכון, יש לזה את הלימוד היותר עמוק של זה, שתלמוד עשר הספירות ופירוש הסולם על הזוהר, אבל אם תקחו את הכתבים של כתבי החסידות של בעל הסולם, ואת בכלל כתבי החסידות כולם, הם מדברים על דבר אחד פשוט, על תיקון הלב. רק שבחמת הקבלה מדברים איתך יותר נקי, יותר ישירות על השולחן, על מה אנחנו רוצים ממך, ואיך אתה עושה את זה. אז זה הייתה אות י' ב'. ואנחנו נמשיך עכשיו, ועוד מעט אנחנו נעבור לנושא חדש. אז אני ממשיך, וכל העבודה, רגע, סליחה אחת, אז הוא אמר שהכל בעולם הזה שמשתלשל, אז נכנס לגוף ונפש, שהגוף אנחנו קוראים לו רצון לקבל שמגיע מדלת עולמות הביאה לטומאה. הנפש אנחנו, זה רק נפש, בהמשך זה נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה, אנחנו מושכים על ידי תורה מצוות לתוך הדבר, לתוך תיקון הגוף, ואז הרצון לקבל שאנחנו מגוף הופך להיות מקבל ענת להשפיע. ואז בדבר הזה שמתלבשים ביחד ומתוקנים, אז יש יכולת בעצם לתקשר עם הבורא באופן מלא, באופן נקי, וכמה שאנחנו בעצם מזדקחים יותר לדעת תורה מצוות, אין צורך בדלת עולמות הביאה לטומאה, אין צורך בקליפה, אין צורך ביצר הרע. וזה מה שהוא אומר שכתוב, כיוון שלא ישמעו צורך לסתרה אחת מאה, היא תתבהר מן הארץ ובולה המוות לנצח. עכשיו, מתי הוא אומר את זה? מתי זה יקרה? בגמר תיקון. עכשיו, כתוב, המושג הזה, גמר תיקון, זה מושג שאנחנו נלמד עליו המון. יש באופן כללי קוף קפי מדרגות, מרגע ההתחלה של הנברא עד שהוא מגיע לגמר תיקון. למה לא ניכנס לזה עכשיו? זה לפי סדר העולמות והספירות והמצבים. יש 125 דרגות התפתחות. עכשיו, יש גמר תיקון הפרטי של כל אדם ואדם, שהוא מגיע לסיום ההתפתחות שלו, והוא לא צריך לגלגול לפה יותר, ולא צריך בעצם לעשות שום דבר. יש צדיקים שפועלים גם לאחר גמר תיקון, ואז רואים אותם מופיעים בעולם בצורה מאוד מאוד חזקה. למשל, אי אפשר לפספס את זה על רבי נחמן. רבי נחמן מברסלב, בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, הוא פשוט הופיע בצורה מאוד מאוד חזקה. משום שהנשמה שלו יש לה איזה תיקון גם מהעולם הבא. לא תיקון, יש לה יכולת להוריד שפע לעולם הזה. אז יש כל מיני צדיקים שכבר נפטרו והגיעו לגמר תיקון בוודאי, אבל יש להם עוד יכולת להשפיע על העולם הזה במותם, בצורה מאוד מאוד חזקה. אז לפעמים אתה רואה מתעוררות של כל מיני צדיקים בדורות מסוימים, אפילו שהם כבר נפטרו מזמן, שהם פוף, מורידים איזה אור גדול לעולם שלם. אז זה גמר תיקון הפרטי, ויש גמר תיקון הכללי. כאשר כל האנושות מגיעה לשלב הזה של תיקון 125 מדרגות, אז זה כל מה שאנחנו מכירים, על ביאת המשיח, ושתיגמר לכם גם גוג ומגוג, ואז בעצם יבולה המוות לנצח, זאת אומרת, לא יהיה צורך יותר בקליפה, ברצון לקבל ובמיטה, אנחנו נדבר בהמשך גם על תחיית המתים, ואיך התהליך הזה בעצם קורה. אז הוא אומר, וכל העבודה בתורה המצוות שניתנה לכלל העולם במשך שיטה אלפי שני, דעה ואלמה, כן, כל ה-6,000 שנה שניתן לנו לעבוד בתורה מצוות, וכן לכל פרט במשך 70 שנות חיה, אינה אלא להביאם לגמר התיקון של הצוואת הצורה האמורה. אז שימו לב שהוא מדבר בדואליות, הוא מדבר על כל האנושות 6,000 שנה, ועל כל פרט ופרט 70 שנה שהוא חי פה. כן, זה לא חי ב-70, הרבה אנשים כבר רואים גיל המאה, אבל הכוונה, הוא מדבר כל הזמן במקביל על האנושות ועליי, על האנושות ועליי, כי אני חלק מהאנושות ויש לי תפקיד חשוב באנושות. זה לא שלצערי הרב, אתם יודעים, אנחנו מעורבים הרבה עם קהילות, ומדברים הרבה עם אנשים מכל הארץ, ולצערי הרב אני רואה אנשים שמכילה מכבודם, כן, אני לא, אני מעריך אותם מאוד, מכבד ואוהב אותם מאוד, אבל חיים לא הרבה בשונה מצפרדיה. למה אני מתכוון? לא שהם קופצניים, ולא שהם ירוקים, אלא כאילו, אין משמעות לחיים, הם פשוט חיים, הצפרדע למה היא חיה? כי אלוקים אנשים אותה, אז היא קמה בבוקר, עושה קרו-קרו, ומקפצת קצת, שוחה באגם, אוכלת כמה יתושים, ומתרבה. אותו דבר, הבן אדם הזה, מה מדבר איתי? עושה קרו-קרו בבוקר, מקפץ קצת, אוכל כמה, לא יודע מה, כמה יתושים, ומתרבה. בסדר, יש לו משפחה, יש לו זה, אבל המהות והמשמעות של החיים היא כל כך רדודה. ברגע שהוא לא מבין שהוא בא לפה לשמש את השם ולתקשר עם את השם, וזה נעשה רק על ידי החיבור הלבבי לשאר עם ישראל ולכל האנושות, אז מה אתה עושה פה 70 שם? מה, אתה צפרדע, אתה כבשה, אתה צבי, אתה פיל, יש כאלה בכלל שיורדים גם לדרגת צמח. הולכים לשבת על איזה הר בהודו ככה, ומורידים, מתנתקים מהאנושות בכלל, זה טעות. היהודי חי את החיים, פה, חי, אוכל, נושם, מתחתן, מביא ילדים, יוצא לעבוד, אבל עם כל הדברים האלו הוא מקדש את הכל, מקדש את החומר, מקדש את הקשרים האנושיים שלו, מקדש את הבגדים שלו, מקדש את האיברים שלו. מה זה קדושה? קדושה זה נבדל, הרי את מגודשת לי, הרי את נבדלת לי. אסור לך להיות עם אף גבר אחר. להבדיל את החיים שלנו מהרצון לקבל מכוח הקליפה. ואז יבולה המוות לנצח. עכשיו רק שתבינו שיש אנשים שמקיימים את זה בחיי חיותם. יש אנשים שמגיעים לדרגה שהם ממיתים את הרצון לקבל בחייהם. דוד המלך מה כתב? ליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, הוא הגיע למצב שבכלל לא שייך אצלו עניין של עבודה זרה, עבודה שהיא זרה לקדושה. שכל מה שיש לו זה עבודה כנגד האלוקות. וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? תבינו, אין יהודי שאין לו את היכולת הזאת. זה לא קיים. כולנו קיבלנו נשמה קדושה, הסברנו מה זה חלק כלא כמימל, זה החלק של האור שמתלבש בכלי שלי, כי אף אחד לא יכול לקלוט את כל האור, ולכל אחד יש חלק. עכשיו, תפתח את החלק הזה. תגדיל אותו, תעשה תיקון כלים, תתקן את הרצונות שלך באמת להשפיע, תרחיב, 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 תקבל יותר אלוקי, יותר אלוקי, יותר אלוקי, עד שתהיה איש אלוקי, ותראה כמה טוב יש במציאות הזו, כמה שפע וכמה אור וכמה שמחה. זו המטרה, תבינו, המטרה שלי בשיעורים האלה, שיהיה לכם טוב בחיים. אני מאוד טוב לי בחיים, אני מאושר בחיים שלי, ואני מאושר בגלל הלימוד הזה, ואני בטוח שכל אדם יכול להגיע לאושר בחייו, לא חשוב מה תנאי החיים שלו. זה לא משנה אם הוא נשוי או רווק, אם הוא עשיר או עני, אם הוא בריא או חולה, זה בכלל לא רלוונטי. זה דברים חיצוניים, הם לא קשורים לאושר. אושר תלוי במימוש עצמי. יש מחקרי אושר שמסבירים, יש הרבה גורמים לאושר, אבל אחד הגורמים המרכזיים זה עניין של מימוש הפוטנציאל שלך. מה הכוונה? אדם קובע לעצמו, אני יש לי זמן, שעה ביום, אני מתחיל לומד דף היום. דף ביום לוקח עמוד א', עמוד ב', לשבת לבד עם הספר, עם רשי, קצת תוספות נעזר וכן הלאה, לומד דף היום. יום ראשון הוא עושה דף, יום שני הוא עושה עמוד ושלושת רבעי, יום שלישי עמוד, למה? הפרעות, פתאום טלפון, פתאום משהו, אבל הוא מתמיד, אבל אחרי שבוע שבוע, אני מורה, אני לא מצליח להחזיק דף היום, משתי עמודים, לא מצליח, עמוד א', עמוד ב', לא מצליח. אני מתוסכל מזה. למה? כי אין התאמה בין הרצונות שלו והשאיפות שלו לבין היכולות שלו. עכשיו בוא ניקח הפוך, אדם שיש לו מסוגלות, יש לו מסוגלות מאוד גדולה, יכול לפרק שבע דפי גמרא ביום. אבל הוא מתעצל והוא פה ומתעסק עם דברים ומסיחים מדעתו כל הזמן, הוא עושה שלוש דפים ביום. אז הוא גם לא מממש את עצמו, כי הוא יודע שאני יכול שבע, שמונה דפים, ואני עושה שלוש, ארבע. אז שוב אין התאמה. אחד מגורמי האושר הבסיסיים זה שיש התאמה בין מה שאני רוצה למה שאני עושה. אז אתה לא יכול לעשות דף גמרא ביום. אין בעיה, תעשה עמוד. אבל תתמיד בעמוד. אז כל יום אתה תרגיש מסופק, כי אני עושה עמוד ביום. אני עושה עמוד גמרא ביום, עם רשי. ואני לומד אותו ואני מתמיד. אז אני מרגיש שאני מממש את עצמי, שאני בא לידי ביטוי. עכשיו, אם ניקח את זה חזרה אלינו, אין לך מימוש גדול ביותר של החיים, מלהיות עבד השם. אין לך מימוש גדול יותר בחיים מלהרגיש את אור האלוקות בכל דקה ובדקה, בכל שנייה ושנייה, בכל פעולה ופעולה, כולל בשינה, באכילה, בנהיגה, בפעולות הכי פשוטות אנחנו יכולים להרגיש את השם. תבינו, זה לא איזה דמיון, לא צריך להיות נביא, לא צריך להיות כלום. אתה יכול לראות את האלוקות ואת הטוב האלוקי בכל רגע ורגע. וכולנו נגיע לזה, לא ידח ממנו נידח. אנחנו רק צריכים לזרז את זה קצת, כי אחרת זה מגיע בייסורים, חס וחלילה רחוק מפה, דרך תורה או דרך ייסורים. וכל העבודה, אני חוזר קצת על המשפטים האחרונים, וכל העבודה בתורה המצוות שניתנה לכלל העולם במשך שיטה אלפי שני דעה ועלמה, זאת אומרת, כל העבודה הזאת, תורה המצוות שניתנה ב-6,000 שנה לכל העולם, לכל בני אדם, וכן לכל פרט במשך 70 שנות חייו, אינה אלא מה המטרה של התורה המצוות? להביאם לגמר התיקון של השוואת הצורה האמורה, שאני אפוך את הרצון שלי ומקבל האמת להשפיע. למה? גם נדבר היטב כי עניין התאבות ויציאת, סליחה, למה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים להגיע להשוואת הצורה, כי רק שתי דברים שבצורה שווה יכולים להתחבר, והמטרה היא חיבור עם האלוקות. נחזור על זה המון, מטרת החיים היא אלוקות, זה המטרה, אין לנו מטרה אחרת, אני יודע שכסף מאוד נושך, וכל תאוות העולם הזה לאוכל וחופשות ושינה, הכל מושך, זה לא המטרה, המטרה היא אלוקות, אם אני יודע מה המטרה, דרך הרבה יותר פשוטה, אני יכול להיות סלוגן טוב, אם אתה יודע מה המטרה, הדרך הרבה יותר פשוטה. גם נתבהר היטב, עניין התאבות ויציאת מערכת הקליפות והתאומה מקדושתו התברך. למה הוא אומר את זה? כי מה הוא שאל? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מחיה את מערכת הקליפות? הוא הסביר לנו שרק על ידי הרצון לקבל במערכת הקליפות ותיקונו על ידי האדם מבחינת התאבות הדלטטה, אז יש יכולת קבלת האור. שהיה מוכרח זה כדי להמשיך על ידי בריאת הגופים, גוף, אנחנו רואים גוף, הכוונה רצון לקבל, שאחר כך יתקנו אותו על ידי תורה מצוות, ואם לא היו נמשכים לנו הגופים ברצון לקבל שבהם המקולקל על ידי מערכת התאומה, הסברנו דל לדמי העולמות התאומה, דל לדמי העולמות הקדושה, החיבור שלהם יוצר גוף ונפש, והתיקון של הנפש בתוך הגוף בחיי העולם הזה, נותנת לנו יכולת חיבור עם אלוקות. אז אם לא היה כל זה, לא היה גוף, לא היה רצון לקבל, לא היה קלקולים, לא היה תאבות, אז לא היה נתאפשר לנו לתקנו לעולם, היינו מנותקים כל החיים. אני צריך גוף, צריך נשמה, צריך תורה. חבר את שלושתם, תשיג אלוקות. כי אין אדם מתקן מה שאין בו, אם אין לנו יצרים ותאוות, אין לנו מה לתקן. טוב, עכשיו עובר לפרק נוסף, או חלק נוסף בתוך המאמר, שנקרא ג' מצבים בבריאה. מחשבת אינסוף, זמן התיקון וגמר תיקון, אנחנו נוכל להסתכל על זה אולי כצורת מעגל, שאנחנו מתחילים מנקודה מסוימת, ועוברים שלוש צירים. אנחנו נחלק את המעגל הזה לשלוש צירים, נקראים מחשבת אינסוף, זמן התיקון וגמר התיקון. אז אנחנו נקרא, נראה לי רק את האות הראשונה, ונפתח את זה קצת ביום ראשון, ואני אתן לכם שאלות למי שרוצה, תתכוננו, אתם יכולים שוב להרים יד, להצביע בעזרת התוכנה, מנהל שידור יפתח לכם, אפשר לראות גם את העיף מבט שמנהל שידור, אולי יש בצ'אט בשידור החי, שאלות, בכל מקרה מי שרוצה יכול, יוכל לשאול את מה שהוא רוצה. אז בואו נקרא את האות הנוספת. אמנם עדיין נשאר לנו להבין, סוף סוף, כיוון שהרצון לקבל לעצמו כל כך פגום ומקולקל, איך יצא הבעיה במחשבת הבריאה באינסוף ברוך הוא, שלאחדותו הנגה הוא מילה לפרשה. מה השאלה שלו? הוא אומר, במחשבת הבריאה שלעתים לנבריו, כמיכול, זה המקום הכי גבוה שיש. אז איך בכל זאת יצא והיה במחשבת הבריאה באינסוף ברוך הוא, שלאחדותו אין הגה, וכאילו המקום הכי גבוה שאנחנו יכולים למצוא, איך היה שם רצון לקבל? איך היה שם כאילו מחשבה כזו פסול, חלק כזה פסול? זו השאלה. והעניין הוא כי באמת תכף באה המחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל, כי אינו צריך לכלי המעשה כמונו. ותכף יצאו וניתבו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיברות מלאים בכל הטוב והעונג והארוך שחשב באדם, עם כל תכלית שלמותן הסופית שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. טוב, אני אצא פה רגע להסביר. יש פער עצום בין יצירה אנושית לבריאה אלוקית. בכוונה עושה את ההבחן בין יצירה לבריאה, אבל בוא נגיד שאני רוצה משהו, בסדר? אני רוצה עכשיו ספרייה חדשה, ספרייה לא מספיקה לי, כן? נגיד כדוגמה. אני צריך עוד ספרים, לשים עוד מקום. זה המחשבה. אני רוצה לבנות ספרייה חדשה. עכשיו, כדי שתהיה ספרייה חדשה, מה אני צריך לעשות? אז קודם כל אני לוקח מטר ואני מודד את המקום, ואז אני מסרטט מה אני צריך, איזה אורך מדף, איזה רוחב מדף, מה הגובה הספרייה, עושה לי סרטוט. רק כך אני הולך לנגריה ואני מזמין חומרים, אני מזמין עץ, ואני הולך ומביא ברגים ומסור, ואני מתחיל לנסר, בסוף אני מחבר את הכל, ואז אני מדביק אל הקיר, ובסוף יש לי ספרייה. אז יוצא שהתהליך שלי, מרגע המחשבה עד הרגע של ספרייה, הוא מאוד מאוד ארוך, הוא כולל הרבה שלבים. יש הרבה אנשים שחושבים על דברים מסוימים. מה זה חושבים? בונים עולמות, בונים עולמות במחשבות שלהם, אבל שום דבר לא באמת יוצא לפועל. דרך אגב, אתם יודעים מה יוצא לפועל? יוצא לפועל מחשבה רצינית. מה זה דבר רציני? המילה רציני היא באה ממילה רצון. כשיש לאדם אדם רציני, זה אדם שיש לו רצון מאוד ממוקד על דבר מסוים, והוא נותן את כל כוחות הנפש שלו על הדבר הזה. וזה נקרא מסירות נפש. מסירות נפש זה לא רק על התורה. אם אדם עכשיו נהיה אלוף אולימפי לא יודע, בהתאמנות קרקע, עושה זה מסירות נפש. אין מציאות שאדם יהיה אלוף העולם במשהו, בלי שהוא יתאמץ מאוד מאוד בכל כוחות נפשו. גם אנשים עשירים, הם מתאמצים מאוד על הכסף שלהם. גם אם הם ירשו אותו כדי להישאר עשיר, הם בדרך כלל עמלים על זה הרבה. ובוודאי, בוודאי, שעניין של קדושה והשגת אלוקות, זה דבר שדורש המון רצינות. צריך למרכז את כל הכלים וכל היכולות שלנו. יש לאדם הרבה משאבים בחיים. כל אחד מהמשאבים שלו. יש לנו משפחה, ויש לנו מצב כלכלי, ויש לנו יכולות רגשיות, אחד יש לו יותר יכולת הכלה, אחד פחות יש הכלה, אחד יש לו יותר סבלנות, פחות סבלנות, אחד יש לו יכולת הסבר ודיבור, אחד יש לו שתקן, אבל יש לו יכולות אחרות. כל אחד יש לו ארסנל של משאבים, בכל מיני צורות ואופנים. אמרתי לך משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שפעם שמעתי, זה לא משנה מה הקלפים שאלוקים חילק לך בחיים, משנה איך אתה משחק איתם. ואם ניקח את זה אלינו, למה אתה משחק איתם? אם אני משחק עם כל הקלפים שיש לי, עם כל היכולות שיש לי להשגת אלוקות, אני אשיג אלוקות. זה נקרא אדם רציני. אז אני לוקח את המחשבה שלי, אני חוזר רגע, דיברנו מה ההבדל במחשבת האלוקות למחשבת האדם, לוקח את המחשבה שלי, ואת הרצונות שיש לי בראש ובלב, כן, מה רצונך, מה לבך חפץ, משלב מוחה וליבה, ופועל בכל הפעולות רק בשביל הדבר הזה. אז זה מחשבת אדם, היא בנויה מהרבה מאוד מאוד שלבים. אני חושב על ספרייה, אני מתכנן אותה, אני מסרטט אותה, אני קונה חומרים, אני בונה אותה, אני מרכיב אותה, יהיה ספרייה. לא כך המחשבה האלוקית. בא ומסביר לנו בעל הסולם, שבמחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנברא, כן, זאת אומרת, יש פה כמה שמות מקבילים לדבר הזה. נקרא מחשבת הבריאה, נקרא אינסוף, נקרא להיטיב לנברא, אבל זה אותה מציאות. אז במחשבת הבריאה, כשרצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנברא, והוא לא היה צריך שלבים, הוא לא היה צריך לקנות עצים, ולסרטט, ולבנות, ואז בסוף נוצר. לא. בעצם המחשבה שלו, כשעלה במחשבתו, אז כבר הכל נברא. כל הרצונות בעולם, כל הכלים, כל החסרונות, עם כל המילוי שלהם, עם כל מה שהם אי פעם עתידים לרצות, הכל קיים. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו יושבים פה, ואחרי השידור, כל אחד ירצה משהו. מה? לא יודע. אחד ירצה ללכת לנוחיות, אחד ירצה לאכול ארוחת ערב, אחד ירצה ללכת להתקלח, אחד ירצה ללכת לעשות הליכה. כל הרצונות האלה של כולנו, של כל האנושות כולה, מתחילתה ועד סופה, היו קיימים במחשבת הבריאה, כולל המילוי שלהם. תבינו איזה, אפשר להבין דבר כזה. זאת שהבורא עלה במחשבתו לברוא את המציאות ולהטיב לנבריו, וכל הכל באותו רגע היה קיים. אוקיי? הכלים והאורות, הרצונות והמילויים, החסרונות והמילויים. אז הוא מסביר, אני חוזר, והעניין הוא, כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי המעשה כמנו. הוא לא צריך לסרטט ולקנות חומרים. ותכף יצאו ונתהוו, תכף הכוונה באותו רגע. יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיברות, מלאים בכל טוב ועונג וארוך שחשב באדם. עם כל תכלית שלמותן הסופית, שהנשמות עתידות לקבל בגמר תיקון, זאת אומרת, מתחילת המציאות, עד סוף המציאות שעוד תהיה לעתיד לבוא, הכל כבר נברא במחשבת הבריאה. הכל כבר היה קיים. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות, כבר קיבל כל תיקונו בשלימות, ונתהפך להיות השפעת תאורה, איך אמרנו? מקבל לנת להשפיע, זה נקרא השפעת תאורה, והשוואת הצורה הגמורה אל המעציל התברך, ומטעם כי בנצחיותו התברך העבר, והעתיד וההווה משמשים כאחד. נחיל לזה אחר כך איך זה יכול להיות, אבל לאדם מאוד קשה להבין דבר כזה, איך יכול להיות שעבר, עתיד וההווה משמשים כדבר אחד, כי אנחנו חיים בתוך זמן, בתוך ציר הזמן. אצל הבורא זה לא קיים. ציר הזמן אצל הבורא הוא לא משמעותי. והעתיד משמש לו כהווה, ואין עניין מחוסר זמן, נוהג בו יתברך. מי שרוצה להרחיב, אולי נפתח את זה שבוע הבא, בזוהר משפטים, אות נון א', וגם בזוהר חדש של בראשית. מטעם זה לא היה כלל עניין הרצון לקבל, מאיזה טעם? מטעם שאצל הלוקוד במחשבת הבריאה, הכל היה קיים באותו רגע, ואין לו עבר עתיד והווה. מה הוא שאל? בוא נהיה מונחים בשאלה. הוא שאל, אמנם עדיין שם להבין סוף סוף, כיוון שהרצון לקבל עצמו הוא כל כך פגור מקולקל, איך יצא והיה במחשבת הבריאה באינסוף ברוך הוא. כן? באינסוף, במציאות הראשונה, הכליל השלמות, התפיסה הראשונה שלנו את האלוקות, איך היה שם רצון לקבל? אז הוא הסביר שהבורא, כשהוא חשב לברוא את הנשמות, הכל נברא במקביל, כי אין לו עבר עתיד והווה. ומטעם זה לא היה כלל עניין הרצון לקבל המקולקל בצורה דפרודה. זאת אומרת, הוא לא היה נפרד ממנו כמו שהיום אנחנו מכירים את זה. באינסוף ברוך הוא זה לא היה ככה. אלא להפך, שאותה השוואת הצורה עתידה להיגלות בגמר תיקון, הופיע תכף בנצחיותו התברך, ועל הסוד הזה אמרו, קודם שנברא העולם, היה הוא שמו אחד. כי הצורה דפרודה, שברצון לקבל, לא נתגלתה כלל במציאות הנשמות שיצאו מחשבת הבריאה, אלא הן היו דבוקות בו בהשוואת הצורה, בסוד הוא שמו אחד, ועיין בתלמוד הספירות, ענף א', אז זה מוסבר שם ונרחיב את זה שנגיע לשם, אבל בסופו של יום, העניין של סוד הוא שמו אחד, זה סוד מאוד מאוד גדול בקבלה, הוא מובא בהרבה ספרי קבלה, בכל מיני צורות, שמו בגימטריה זה רצון, אז גם הרצון לקבל וגם הוא יתברך כביכול היו מאוחדים בדבקות, וזה משהו שבאמת באמת אני אגיד לכם, אני לא בטוח שאנחנו יכולים להבין אותו, אבל צריך לקבל אותו פשוט, שהייתה מציאות שהיא נשגבת מבינתנו, ששם כן היו נבראים, אבל הם לא היו נפרדים ממנו, ויש תהליך ארוך של התפתחות הכלים, שאנחנו נלמד אותו בתלמוד עשר ספירות בעזרת השם, איך בעצם נפרדה הנשמה מהאלוקות, על ידי התפתחות הרצון לקבל, בהתחלה הכל נעשה על ידי התערות הדלאלה של האלוקות, ואחר כך לאט לאט, כשמגיעים למטה, אנחנו פועלים צד התערות הדלתתה, כדי להשיג את זה חזרה בסדר ההשתלשלות. אז עד כאן השיעור שלנו היום, עוד יו ג' אתם מוזמנים לשאול שאלות, אם יש מישהו שרוצה לשאול גם ביוטיוב, אתם מוזמנים לרשום בצ'אט, ומנהל השידור יפתח לכם מיקרופונים למי שמעוניין.
שלום רב. יש לי שאלה.
כן.
רציתי לדעת, אבל הסולם אומר שבאמת, הגויים זה החיצוניות של יהודים.
נכון.
אוקיי. ואולי, מה שחשבתי ככה, זה אולי שאין מה לתקן אצל הגויים. זה רק אצל היהודים. אם באמת הפנימיות היא מתוקנת, הלבוש נראה יפה. אבל אם הפנימיות לא מתוקנת, בוא נגיד ככה, שאם בן אדם חסר לו עבר אחד, הבגד הוא נראה לא יפה. אם הוא שלם, אם יש לו כל העברים, הבגד יכול להיות יפה. וזה לא הבגד שצריך לתקן, זה הפנימיות שצריך לתקן.
נכון. תראה, באופן כללי זה נכון, התיקון, עיקר התיקון נופל על יהודים, אבל, וזה אבל גדול, כן יש חלק לגויים, הגויים עדיין הם בני אדם, וניתנו להם שבע מצוות בני נוח. למי ניתנו שבע מצוות בני נוח, אתם יודעים?
בני נוח.
לא, לאדם הראשון. המצוות בני נוח ניתנו לאדם הראשון, ולכן קין נענש. קין הרבה לפני נוח, הוא רצח. שבעי המצוות בני נוח נדעו כבר לאדם הראשון, שבעצם אלה דברים שהם אוניברסליים, שלא צריך בשביל התפתחות, בוא נגיד ככה, בשביל להיקרא בן אדם בכלל, לא אדם, מדמה לעניין, בן אדם, יש בסיס מסוים שאתה לא יכול לרדת ממנו. וראינו באנושות שאנשים ירדו ממנו, כן? תמומה פשוטה לפני אז כמה עשרות שנים, הנאצים, כן? אבל אפשר לרדת מהדבר הזה. ולכן יש שבע מצוות בסיסיות שכדי להתקיים, כבני אדם חייבים לעמוד בהם סטנדרטים מינימליים. זה כמו פעם שמעתי למשל יפה שזה כמו הקדוש ברוך הוא המלך, אבל בממלכה יש הרבה סוגי נתינים, יש פשוטי העם שמרחוקים שלא דורשים מהם הרבה, תשלמו מיסים, תנהגו כחוק בדברים הפשוטים וזהו. יש את היותר מקורבים, בני העיר של המלך, אז כבר שם יש חוקים אחרים. בני עיר של המלך לא יכולים להתנהג כמו שהם רוצים, צריכים, יכול להיות שיש קוד ליבוש מסוים, התנהלות ברחוב קצת אחרת, יש את היותר מקורבים, אז יש להם כבר יותר הקפדה עליהם, יותר חוקים, יותר עניינים. אז אם נקח את זה באופן מאוד מאוד, נחלק את זה לשתיים, יש את בני העולם כולו, כל בני ירד, יש להם שבע מצוות שהם חייבים לקיים, ואם לא הם נענשים על זה, לכן גם הנביא כמו יונה נשלח אל הגויים, יונה נשלח לגויים, הוא לא נשלח ליהודים. לא רק זה, ירמיהו, כדי שלא יראה את החורבן, נשלח לנבא לגויים. גם לגויים יש מהם דרישה מסוימת בשביל להיקרא בני אדם. לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל היא מאוד בסיסית. בני נוח הם דברים די בסיסיים. אבל התיקון האמיתי השורשי, כמו שאמרתם, הוא על היהודים. וברגע שהיהודים מתקן את עצמו, הוא שופך את זה לגויים. הוא בעצם מתקן אותם באופן טבעי, כי הם לוקחים דוגמה מאיתנו. אני מדבר על שורש נשמתי, אני לא מדבר עכשיו על העולם החיצוני, מה שרואים. דרך אגב, גם העולם החיצוני אתה רואה את זה. למה ישראל במרכז המפה החדשותית העולמית? למה אכפת להם איתנו? אנחנו כזו מדינה קטנה, וכזו מדינה כביכול מבחינת אחוז האוכלוסייה בעולם, וזה לא צריך לעניין אף אחד. אבל למה כל הזמן מתעניינים בישראל? כי הם יודעים, הנפשות שלהם, הנפש, לגוי יש נפש בהמית, אין לו נשמה, יש לו יש נפש בהמית, היא כן מרגישה שהחיות שלה תלויה ביהודי. היא יודעת, היא מרגישה את זה. ואם היהודי לא מתנהג כראוי, או העולם סובל, זה ברור בפנים שזה בגלל היהודים. לכן כל החיים, כל ההיסטוריה חיפשו את היהודים. הר סיני ירד, אחד ההסברים, למה? כי ירדה סיני לעולם. הם קיבלו את התפקיד. עכשיו, אם אני סובל, סימן שהם לא עושים את התפקיד. לכן אמרתי בתחילת השידור, יש לנו אחריות אדירה על הכתפיים. אנחנו גם לא בדורות הקודמים, אנחנו בגמר תיקון, שתבינו, אנחנו בגמר התיקון הכללי של כל האנושות, כל יהודי יש לו אחריות כבדה מאוד על כתפיים. זה לא אומר עכשיו שכל אחד צריך ללכת ולנעום לאומה ולאנושות, לא, זה פשוט אני בחיי הפרטיים, איך אני מתנהג? לשאלתך, בעיקרון כן, נכון, התיקון שייך על היהודי, כי היהודים הם פנימיות של החיצוניות שזה גויים, זה מתפרט לעוד דברים, כן? בעל סולם מסביר שם בהקדמות, שיש, אני רק אסיים בזה, שיש אומות העולם והיהודים, אומות העולם נקראים חיצוניות והיהודים פנימיים, פנימיות, בתוך היהודים יש חילוניים ודתיים, אז מי שלא מקיים תורה מצוות נקראים חיצוניות, מי שמקיים תורה מצוות נקראים פנימיות, בתוך היהודים שכבר מקיימים תורה מצוות, מי שלומד רק חיצוניות התורה נקרא חיצוניות, מי שלומד גם חיצוניות התורה וגם פנימיות התורה נקרא פנימיות, וכן הלאה וכן הלאה, זה עד שבעצם אתה כבר מייצב בעצם בן אדם שנקרא כהן גדול, אבל זה בעזרת השם יהיה לעתיד לבוא. כן.
מה שאני רוצה להגיד זה, בסך הכל, אנחנו רואים שחל עלינו את התיקון באמת, ולמרות זאת, אנחנו במצב שאנחנו מקבלים, כמו שאמרתם, נפש מאוד 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 אגרסיבי, ושיש לו המון המון רצון לקבל. מהתיקון אנחנו מתחילים להיכנס בתיקון מאוד 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 קשה בסוף הימים.
נכון, זה על זה נאמר בגמרא, כבר אמרו על זה שאוי להם לאלה שיעברו יהיו בימים האלה ואשרי מי שיעברו את הימים האלה. זה הימים הכי קשים.
זה רוצה להגיד שהוא רוצה ממש לעזור לנו לעשות את התיקון, הוא רוצה לא
העזרה שהוא נתן לנו זה הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש הוא סתר כל הדורות כי הוא לא היה נצרך, אמיתי, הוא לא היה צריך אותו. אנשים, תראה, מי שאנשים פה, תסתכלו דורות קודם אחורה. 100 שנה אחורה יש אנשים במשפחה שלהם. אנשים בקושי, זה הגיעו להשגות רוחניות אדירות לפני 100 שנה. הנשמות האגרסיביות האלה הגיעו יחד עם הזוהר. הזוהר לא התגלה עד עכשיו. היו כמה מקובלים במערך היסטוריה שידעו עם כמה קבוצת תלמיד קטנה. עכשיו הזוהר נפתח, כי יחד עם הנשמות האגרסיביות, נקרא נשמות של גמר תיקון, או נשמות עקבה דמשיחה, שמגיעות מהעקב של נשמת האדם הראשון, מקום הכי נמוך, אבל עליו עומד כל הגוף, יחד איתה מגיע הזוהר. זה לא שהוא, הוא בטח שהוא רוצה לעזור, מה, אלוקים אין לו מטרה, המטרה שלו להיטיב לנבריו. אז לכן הזוהר מתפשט בכלל העם עכשיו, בצורה ברורה, והוא ילמד בעקבות דרישה של אותן נשמות שרוצות יותר. רוצות יותר. עוד מי שרוצה לשאול, כן.
בשבילי לא מובן בכלל את העניין, כמו שכתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים, ככל שאני גודל בתורה, כך גודלת הקליפה, ובאים יסורים לא מעולם הזה, וכמה שעוד יותר גדול אני לומד תורה, אני פשוט נרס לגמרי, כמה שאני יותר רוצה להשפיע, ככה קליפה יותר גדולה. איך יוצאים מהמעגל הסגור הזה?
אוקיי, אני אסביר. בואו ניקח את הדוגמה שאני אוהב לתת על חדר כושר. אני אוהב חדרי כושר, אבל אני לא פקדתי אותם שנים רבות. אני ניסיתי לפני 2.5 שנים ללכת לחדר כושר, תמלתי 5 שנים, אשתי ראתה, פתחו פה חדר כושר בקניון הרמות, תלך, רק לגברים וזה, זה משהו טוב, בריא. הלכתי חודשיים, התחילה הקורונה, סגרו לשנה את כל החדרי כושר. אמרתי, הנה, את רואה, אם הבורא סגר את כל החדרי כושר בעולם, אולי אני לא צריך להתאמן, אני לא... אז חדר כושר, כשאתה הולך לחדר כושר, אז אתה רואה שאדם שמתאמן 10 שנים, כולו ככה, רולה כזה, ככה, ענק כזה וזה, ואתה רואה איזה ציפלוך הגיע אתמול. כן? עכשיו, המאמן נותן לשניהם תוכנית אימונים. לזה שמתאמן 10 שנים, אז הוא פיתח יכולות, אז הוא נותן לו 100 קילו להרים. נגיד, אני לא בקיא במשקלים, אבל נגיד 100 קילו להרים. לציפלוך הזה, הוא ייתן 100 קילו, הוא יהרוג אותו. איך שהוא ישקע וירים את המשקולת, זה ימרח אותו, ישבור לו את הצלעות. אלא מה? הציפלוח הזה, אם יתמיד 10 שנים, בעוד 10 שנים הוא גם יכול להרים 100 קילו. עכשיו, כשהוא נותן לבריון 100 קילו, בעוד כמה חודשים, הוא ישים עליו 110. על הציפלוח הוא ישים 10. בעוד כמה חודשים, ישיר 15. זאת אומרת, ההתפתחות, זה כנגד זה עשה אלוקים, זה לא שאדם מגיע לקדושה, שמים עליו 115 טון של רצון לקבל. לא, מה פתאום? זה רק בהתאם ליכולות שלך, לפי בלשון הגמרא, זה לפי כוח הגמל, שמים עליו את כמות המשקל. אתה לא לוקח גמל צעיר ושם עליו משקלים שהוא יקרוס מן. כמה שהגמל יותר חזק, זה בא לבטא את העניין שאנחנו עוברים עכשיו שם בגמרא. אחד ההסברים, לפי הפנימיות שמה, זה שלפי היכולת שלך שאתה מפתח, שמים עליה, אין, לא מעמידים אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. יש סיפור על ספן, לא ספן, בעל מספנה, עשיר מאוד, שהיה לו המון ספינות, מאות של ספינות. שמעתי סיפור הזה מהרב יושיע פינטו. סיפור אמיתי, אני חושב שהוא סיפור אמיתי. עכשיו, בימים עברו, אל תשכחו, לא היה טכנולוגיה, לא הפלאפונים, לא היה כלום. הבנם זה הגיע לאיזה עיר אחד, והיה צריך להתארח בעיר הזאת, לשבות בשבת. ובמהלך השבת הייתה שערה מאוד מאוד גדולה, בים, מה זה, צונמי אדיר. והגיעו אליו לבית כנסת, הגיע שליח, אמר לו, היו צריכים להגיע עשרות אוניות עם סחורה, היו בדרך, היו צריכות להגיע במהלך השבוע, הכל סחורה שלו, מיליונים רבים. וכל הספינות האלה צריכים להגיע לחוף במהלך השבוע. באו אליו, אמרו לו, תשמע, כל הספינות טבעו. כולם טרפו בים, הלך הכל. הוא היה באמצע תפילת שחרית, בשבת, וזה התעלף, נפל והתעלף. העירו אותו, שטפו לו את הפנים, הכל, לקחו אותו, הושיבו אותו. זה, מה קרה, מה קרה? אמרו לו, אמרנו לך, הספינות שלך טבעו, כל הספינות בדרך שהיו, עוד פעם התעלף, פעם שטפו לו את הפנים, הכל, פעם שלישית, פעם רביעית, הרב אמר, תעזבו אותו. אל תיגעו בו, אף אחד שלא יתקרב אליו. הגיע אליו הרב, הוא קם, התיישב, הושיב אותו, סידר אותו, נקרא אותו, אמר לו, מה קרה? אמר שום דבר, הכל בסדר. בואו, ממשיכים בתפילה, אתה פשוט נפלת, הכל בסדר. אחרי כמה דקות הוא נזכר, אמר, רגע, אמרו לי על הספינות משהו, מה, נטרפו? אמרו, לא, הייתה טעות, היה בלבול, כל הספינות בסדר, כולם בדרך, הכל בסדר. הרב אומר, הרב יודע מה, הרב לא ישקר. טוב, עברה שבת, עבר יום ראשון, יום שני, ביום שלישי, כל הספינות הגיעו לחוף. שלמות. זה היה נזקים קטנים מהסופות, אבל הגיעו שלמות. כולם היו בשוק. באו לרב, אמרה לו, מה אתה נביא? אין נביאה בעולם. איך אתה ידעת? אמר לו, נביא ולא בן נביא. אמר להם, תראו, כתוב במפורש, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אם הוא לא יכל לעמוד בזה, כנראה שזה לא היה ניסיון, זה לא היה כלום. ככה ידעתי. מה אני בא להגיד לך לשאלתך? אתה אומר, אני מביאים עליי איסורים, מביאים עליי רצון, כמה שאני רוצה להשפיע, מביאים עליי דברים שמפרקים אותי. מביאים עליך דברים שאתה יכול לעמוד בהם. אם לא היית יכול לעמוד בהם, אני מביאים אותם על מישהו אחר. זה בהתאם ליכולת הרמת המשקולות שלך. אם אתה מתאמן 10 שנים, ייתנו לך 100 קילו. אם אתה ברמה אחרת, אז ייתנו לך אל אותה רמה. אבל נכון שכמה שעליות והנפילות הן יכולות להיות קשות. נכון, בעל סולם צריך לאבד את כל המדרגה הקודמת כדי להשיג את המדרגה החדשה. עד כדי כך שכתוב על הבעל שם טוב ששכח אותיות. יש סיפורים סיפורי הבעל שם טוב שחטפו אותם גויים, והוא והעוזר שלו כבר הלכו לרצוח אותם, ובעל שם טוב היה בדיוק בעליית מדרגה. שכח הכל. אותיות הוא לא זכר. הוא אומר לו, הרב התפלל, ניצא מפה, יציל, תהיה שום קדוש, משהו. זה הבעל שם טוב. השם אמר לו, אני לא זוכר כלום. אני לא יודע, אני לא, אין לי כלום. אז הוא אמר לו, תקשיב, אתה תגיד אותי, או תגיד א', ב', ג', ד', אני אעשה מזה תפילה. הוא התחיל להגיד, א', ב', ג', הגיע לטף, עוד פעם, א', ב', ג', הגיע לטף, הבעל שם טוב, חיבר צירופים, טק, טק, איכשהו ניצלו משם. אז נכון, ירידות לפעמים קשות, אבל הן בהתאם למה שאנחנו יכולים. טוב, אנחנו רוצים לסיים, יש עוד מישהו, בועז, ישראל, רוצים לשאול, איזה כיף לראות את כולם.
ערב טוב, תודה רבה על השיעור, היה מעניין מאוד, ואני מחכה, אני חושב שחסר עוד שיעור אחד בשבוע להשיב.
אני חושב להוריד שיעור, אתה רוצה שאני אוסיף
שיעור? לא, מה פתאום, מה פתאום, ממש זה חסר, רב שקט.
אני קודם כל תודה רבה, אני תבינו
עמוס. זה מעניין מאוד, תודה רבה, אני ממש מודה. זה אני מחכה, זה כמו, לא יודע, אתה מבין?
כיף לשמוע. תודה, אני תבינו עמוס עליי אדיר.
כן, אני מבין.
לא פשוט, לא פשוט, אבל אני מאוד משתדל.
כן. תודה רבה. שיהיה בהצלחה, שבת שלום לכולם.
שבת שלום, חג שמח, הרבה אור לכולם בחייכם ובכל אשר אתם עושים. כל טוב, להתראות.